ובכל זאת, אתם נוסעים. תבלו, גם ההזרה המפורשת של יאיר לפיד שר החוץ ושל ראש חטיבת הביטחון במלל וגורמים נוספים שמזהירים, אל תטוסו לטורקיה. אם כל אלה לא הצליחו לשכנע אתכם, סימן שאלה. הישראלים הקשנים, אחד כזה, רון חן, נמצא עכשיו בדיוק באיסטנבול, ישראלי יחיד במלון. זה מה שסיפר לנו הבוקר ב-7-9.
הוא הכל כרגיל. הטלפון אתמול לא הפסיק לצלצל, כולם דאגו, כולם פחדו, כולם שאלו כל הזמן מה נשמע, מה קורה. אני אמור לחזור יום שישי, לא משנה תוכניות. אנחנו כן נזהרים, אנחנו לא מדברים בשפה, אנחנו לא מסתובבים עם סממנים יהודים.
והנה עוד אחד, הציוט של אמי, שמציית סיפור מטריד של חבר שנחת בטורקיה. ציטוט, איך שעלה למונית, חיגו אליו מהמוסד, אמרו לו לא לזוז, כי יש אחריו מרצחים שרוצים לחסל אותו, ואת הבת זוג שלו, בינתיים נגמרה לו הסוללה עד שהתעין, יקנו את המכשיר שלו, נתנו לו קוד זיהוי לפני כן בשיחה, בתוך דקות הגיעו אליו והחזירו אותם, את שניהם לישראל, בשלום. סוף ציטוט. וזה לא הסיפור היחיד, אנשי ביטחון ישראלים חילצו מאיסטנבול ישראלית זמן קצר לפני שנחטפה מהמלון. הרי ישראלים מצפים שברגע של הסתבכות בחול, צי מטוסי החילוץ יעמוד לרשותם ויחלץ אותם מכל מקום על פני הגלובוס. אז זהו שלא, אין שום סיבה שזה יקרה. אבל הישראלים לא מבטרים, עשרות טיסות יוצאות לטורקיה מדי יום, למרות האזהרות, חברות התעופה מסרבות להחזיר כסף לנוסעים, האזהרה של המלל היא בגדר המלצה, ועם ישראל חוגג. לו רק המחירים בבתי המלון בישראל לא היו קוראים את הכיס, שר התיירות, אין לך יותר מדי זמן לעשות את השינוי. Here comes the money! Here
we go! עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
חברת צ'קפוינט מפרסמת היום על פריצת האקרים איראנים למיילים של בכירים ישראלים. הם התחזו לבכירים בהם שרת החוץ לשעבר ציפי לבני ושגריר ארצות הברית לשעבר, קצינים במילואים, עוד מעט הפרטים. וגם מדד אינדקס ישראל, הנהגה נשית, מדד חדש, ששיעור הדירקטורים בו, הדירקטוריות בו, נשים, מנהלות חברות שונות, מורכב מ-35%. והוא אפילו השיג תשואה מרשימה של יותר מ-77% לעומת מדד תל אביב 125. ומהיום, ישראל מצטרפת למהפכת שירותי מידע פיננסי, ותאפשר לציבור לקבל מידע פיננסי השוואתי מחברות פינטק, שיקבלו רישיון מרשות ניירות הערך. עוד מעט הפרטים גם על זה. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו מעיין לויטין. איפה הכסף? בדיגיטל, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, פותחים בכותרות. האם שוק הדיור מתקרר? בחודש אפריל נמכרו 3,706 דירות חדשות. זו ירידה של 14% לעומת החודש הקודם. כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נשיא התאחדות הקבלנים ראול סרוגו מסביר את הנתונים.
הקיטון בכמות הדירות הנמכרת אינה מעידה בהכרח על ירידה בביקושים, אלא להפך, על ירידה בהיצע הדירות. מכיוון שכמות הדירות שנמכרה ברבעונים קודמים הייתה גבוהה מאוד, ולכן מלאי הדירות המוצע למכירה, גם מלאי הדירות החדשות וגם מלאי הדירות השנייה, ירד. אנחנו רואים שדירות עומדות על המדף מעט מאוד זמן, מה שמצביע על זה שדירות נחטפות. ולכן, כל עוד לא יגדל ההיצע, אנחנו נראה בהמשך מגמה הזאת של קיטון בדירות הנמכרות, שכאמור אינה מצביעה לירידה בביקוש, אלא לירידה בהיצע.
ובתוך כך נרשמה עלייה בהיקף המשכנתאות בחודש מאי, שהסתכמו ב-11 מיליארד ו-970 מיליון שקלים, עלייה של 14% לעומת החודש הקודם. כך עולה מנתוני בנק ישראל. וסוגיית ההטרדות המיניות במערכת הבריאות, בבתי החולים. מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופסור נחמן אש, אומר היום שמשרדו מחויב לטפל בתופעה, כשהיעד הוא אפס הטרדות. אש דיבר בוועדת הבריאות של הכנסת.
למגר את ההטרדות המיניות ממערכת הבריאות. בכוונתנו לנהל מלחמת חורמה בנושא. עם כל המורכבויות שיש, תחקור מהיר שצריך להיות, אנחנו לא מצטיינים בזה במהירות התחקורים, ואני חושב שזה חלק מהיעד שאנחנו צריכים לשים לעצמנו. כמובן הוא צריך להיות מקצועי ואמפתי, וגם דיווח למשרד הבריאות. אין לנו חשש לקבל אחריות על הדברים ולפעול, אבל צריך לראות שזה מוסדר מכה משפטית.
ליחידה הארצית לסביבת ההגנה הימית חסר תקציב של 98 מיליון שקלים ותקנים לפקחים כדי להתמודד עם אירועי זיהום הים והחופים. חבר הכנסת אלון טל מכחול לבן מיוזמי החוק לאירועי זיהומי ים אומר לאיפה הכסף שבאירוע הגדול הבא חלילה ישראל לא תוכל יותר להתמודד.
ברגע שמדינת ישראל לא משקיעה בתשתית הנחוצה כדי לערך למצבי חירום בים, אנחנו בטח חושפים את עצמנו לאסונות עצומים של מאות מיליוני דולרים. ראינו לפני כשנה וחצי, בזמן קטע מנפט גדול, כמה האיכות החיים נפגעת, אבל גם היו לזה השלכות כלכליות. אם נשים עכשיו 98 מיליון שח, זה כאילו תוכנית ביטוח שתבטיח שמדינת ישראל ולמשרד להגנת הסביבה יהיו להם את הכלים כדי להתמודד עם אותם אירועי נפש לצערנו, הם לא נחלת העבר אלא המציאות הנוכחית.
וידיעה לסיום הכותרות, ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה או שלישית את הצעת החוק שמגבילה את סכום עמלת פתיחת תיק הלוואה לדיור ל-360 שקלים בלבד. הצעת החוק הזאת היא ביוזמת חברי הכנסת חיים כץ ואתי עטייה. עד כאן הכותרות שלנו, מיד גיל מסינג איתנו מצ'ק פוינט. האקרים איראנים פרצו לתיבות מייל של גורמים בכירים ישראלים, כך הותר לפרסם בצהריים. צ'ק פוינט חושפת את הסיפור הזה. גיל מסינג, דובר צ'ק פוינט. אלן גיל.
ערב טוב.
שלום שלום. אז קודם כל על מה מדובר?
כמו שאמרת, אנחנו מדברים על איזשהו מבצע של חצי שנה, שבה לפחות חצי שנה, שבמהלכו קבוצה איראנית די מוכרת, מצליחה לפרוץ למיילים של גורמים בכירים ישראלים, תחום המחקר ואלוף לשעבר במילואים. הם נכנסים לתוך המיילים שלהם, הם רואים את התכתובות שלהם, ומשם בעצם יוצרים קשר מאותו המיילים המקוריים שלהם עם גורמים בכירים נוספים. אחת מהם זה ציפי לבני, שרת חוץ לשעבר.
שזה נדמה לי השם היחיד שמותר לפרסום, כי היא מרשה לפרסם את שמה.
נכון, אנחנו כמובן לאורך כל התהליך הזה מלווים את כל הקבוצה, זו קבוצה רחבה יותר, היא כוללת אנשים גם מעולם העסקי ומעולם המחקר, ושגריר ארצות הברית לשעבר בישראל, שהם כמובן בתוך כל התהליך הזה יחד איתנו ויחד עם גופי ביטחון רלוונטיים להבין מה קורה, והיא הייתה בסדר לפרסם את השם שלה, היא אגב גם באמת נהגה פה נכון. והביאה לידיעתנו את החשדות שלה.
כלומר, אתה אומר, גיל, שהיית מצפה גם מאנשים אחרים שיתירו לפרסם את שמם?
לא, לא, אני לא שופט אף אחד, הסיטואציה לא נעימה, ויש פה גם הרבה פרטים שהם פרטים אישיים. אני רק חושב שמה שחשוב להגיד פה זה בעצם עניין הערנות, כי זה רלוונטי לכולם. מה שציפי לבני עשתה, זה שכשהיא קיבלה אותו מייל מאדם שהיא מכירה, שוב אותו אלוף במילואים, מהמייל המקורי שלו, אז צריך תכתובות מוקדמות, היא התבקשה להקליד את הסיסמה של המייל שלה על קובץ שהוא שלח לה, זו אותה כנס, זו אותה הזמנה לחול, והתעורר החשד שלה, היא הלכה לדבר עם אותו גורם, והוא אמר לה שהוא לא מבין על מה מדובר בכלל. וכאן היא הבינה שיש פה משהו שהוא קצת חדשות, והיא פתה אלינו והתחלנו לחקור את זה, והעניין הזה בעצם של המודעות הוא מה שאפשר את המעקב פה, את החקירה, ולהביא לגילוי של התשתית הזאת, שעד לפני שבוע הייתה פעילה.
אוקיי, עכשיו תגיד, גם לפני כשבועיים פורסם סיפור דומה, אני יודעת שאחד האנשים המכותבים שניסו לגרור אותם לסיפור הזה, היה למשל העיתונאי יוסי מלמן, זה שני סיפורים נפרדים, או שזה אותה פרשה?
הם נפרדים, והם מעידים על מוטיבציה איראנית מאוד מאוד גבוהה, לנסות לבוא ולהגיע כאן, לאנשים מכל מיני תחומים, כולם בפרופיל גבוה, ובעצם להונות אותם לעשות משהו שבסופו של דבר זה גניבת מידע, יכול להגיע ליותר מזה. במקרה הקודם הם התחזו לאיזשהו חוקר זר, ובמקרה הזה של
נכון, נדמה לי בשוויץ, כן.
נכון, במקרה הזה של התיאור חמור יותר, הם ממש פרצו לתיבות המייל אמיתיות של אנשים אמיתיים, והתחזו אליהם. ואז בעצם כשאנחנו מקבלים איזושהי בקשה ממישהו שאנחנו מכירים, אנחנו כנראה ניתן יותר לבוא ולהסכים לה ולעשות מה שהם רוצים, ולכן לצערי חלק מאותם גורמים בכירים נפלו בפח, קישו את הפרטים, נתנו את הפרטים האישיים שלהם, ובפחות במקרה אחד גם ממש צילום דרכון של אותו גורם מועבר לאותה קבוצה איראנית, שזה כמובן דבר...
אוקיי, נכון, זה בהחלט חמור, והשאלה היא, כשזה עבר לשם, האם אתם יכולים לעשות עדיין משהו, או שזה שם והמידע אצלם, ומה הם יכולים לעשות איתו?
קודם כל, כשהמידע נמצא בצד השני, אז הוא יכול לעשות איתו ככל שהוא רוצה. אם הוא נמצא בתוך תיבת המייל שלנו, אז הוא יכול לראות את המיילים שלנו, אנשי הקשר, את הלוחות הזמנים שלנו, איפה אנחנו נמצאים. כשיש לו את הדרכון שלנו, אז הוא יכול להציג פרטים אישיים אלינו שכתובים שם, ואפילו לעקוב אחרי טיסות. זה כמובן לא דבר חיובי. כשתופסים את זה בזמן, אני חושב שתפסנו את זה פה בזמן, אז אפשר לעשות פעולות שיכולות לעצור את זה, למשל למנוע מאותו בן אדם לטוס לכנס לחול, מה שקרה. הוא לא יטוס, הוא לא טס לכנס הזה כי הבין שזה לא אמיתי, והוא יכול להחליף דרכון. יש פעולות שאפשר לעשות שעוצרות את זה. הדבר הכי חשוב שקרה, זה שבעצם ביחד עם חברת גוגל, כי החשבונות הוא חשבונות במייל של גוגל, הצלחו לבוא ולסגור את החשבונות האלה, שאותם בהם המיילים, בהם האיראנים השתמשו, שהם שוב, הם חשבונות מקוריים של אנשים אמיתיים. אז אני חושב שכרגע המאמץ הזה נבלם. גם המאמץ הקודם שהשבק פרסם גם הוא נבלם. אנחנו צריכים לתת לנקודת הנחה שמאמצים אחרים קורים במקביל, ושוב הם מנסים לבוא ולהגיע לאנשים עם פרופיל ציבורי יחסית גבוה בישראל, לכל הפחות לעקוב אחריהם.
אוקיי, ואיזה אמצעי הגנה אפשר לתת לאותם אנשים?
הדבר הכי חשוב, ובמיוחד בעת הזו של מתיחות שאני חושב שצריך לשים אליו לב, זה בעצם להסתכל בשבע עיניים על מי שולח לנו דברים, במיוחד כשמדובר בדברים שכוללים הזמנות לנסיעות לחול, או קבצים שמבקשים איתנו להקליד איזושהי סוג של סיסמה, שמוצפנים. זה צריך להדליק לנו נורות אזהרה, והדבר שאני מציע לכל מי שמקבל את זה, זה להסתכל מי שלח את זה, ממש לראות את המייל, אם זה המייל שמכירים או מן אחר, ואפילו לפנות לאותו גורם ולהגיד האם זה באמת אתה ואם זה נכון.
אגב, יש הרבה מיילים שאנחנו לא מכירים, כי מגיעים אלינו אלפים בחודש, אז איך, בוא, איזה בקרה?
פה דיברנו על זה גם בעבר, כשאנחנו מקבלים מייל ובקשה, או להקליד על משהו, לפתוח משהו מגורם שאנחנו לא מכירים, באמצעות הודעה אלקטרונית או הודעת אס-אמס, אנחנו צריכים להיות מאוד חשדנים ופשוט לא ללחוץ על זה. זה העולם שאנחנו חיים בו. כשזה מגיע באדם שאנחנו כן מכירים אותו, צריך לקחת בחשבון שיש קבוצות שזה מה שהן עושות. הן פורצות לנו לחשבונות האישיים, הן מזדהות כאילו הם אנחנו, ואז מנצלות את ההיכרות המוקדמת ואת הידע האישי כדי לנסות לגעת.
מעבר לזה, גיל מסינג, שנגיד אתה ממליץ, ונכון, אנחנו יודעים, לא לפתוח מיילים לא מוכרים וכל מיני כתובות שמעלות חשד, מה, איך אנחנו יכולים להתגונן בנוסף?
אז שוב אני אומר, מודעות פה זה הדבר הכי חשוב, והוא גם זה שעוצר את זה. להסתכל טוב טוב על מאיפה אנחנו מקבלים את הדברים, ולהיזהר מלפתוח קבצים או ללחוץ על לינקים שמבקשים מאיתנו משהו שהוא חשוד.
בעיקר למשל, מחול או שזה גם חול, יכול להגיע מהארץ?
זה יכול להגיע גם מהארץ, כי שוב, הם נכנסים לכתובות קיימות ומתחזים לאנשים קיימים כאן בפנים.
ואז נגיד... כתבות
שנעשתה עם ליבני הייתה בעברית, חשוב להגיד את זה.
זה מעניין.
הייתה בעברית, נכון, הייתה בעברית, עברית שפה ושם היו שם שקיעות, ובסך הכל עברית טובה.
שזה גם, זאת גם נקודה
ש... זה גם נקודה יחסית חלשה. הם מתחכמים, והם נהיים יותר מתוחכמים ויותר טובים במה שהם עושים. ואני מקווה שנצליח להמשיך לבוא ולעצור אותם. צריך לתת לנקודת הנחה שזה חלק מהחיים שלנו.
כן, עכשיו תגיד, רק לסיום, אמרת בתחילת השיחה שלנו ורשמתי לי את זה, שזו קבוצה מוכרת. איך אתם מזהים את הקבוצות? איך אתם יודעים לענות על זה?
בלי להיות טכני מדי, כשאנחנו מגיעים בעצם, אנחנו עושים הנדסה לאחור ומגיעים לקבצים שהם שולחים אותם, ולקוד שנמצא בתוך אותם קבצים והתשתית שהם הקימו אותה, אנחנו רואים שם שני דברים. אחד, שימוש באותה פיסת קוד שהשתמשו בה, בתקיפה ב-2020 כנגד משתתפי כנס לביטחון במינכן, גם שם האיראנים, איראן הייתה בלב הדיון שם, והם ניסו לבוא ולתקוף דרך המייל כל מיני אנשים שהשתתפו שם, אותה פיסת קוד. הם גם הקימו איזושהי פלטפורמה לנהל בה את כל התכתובות, והפלטפורמה הזאת בכתובת האינטרנט שלה ניתן לראות את הסיום את IR, שהיא כתובת הסיום של איראן, ואנחנו עושים את כל הדברים האלה ביחד, ובעצם יכולים לייחס את זה לאותה קבוצה מוכרת, שהיא קשורה למשמרות המהפכה, והיא באמת מנסה לבוא ולהגיע לבחירים בכל מיני גורמים, בכל מיני מקומות בעולם, בדרך הזו.
תגיד, אתה ממליץ ממש בקצרה להחליף מייל, או אפשר להישאר עם אותו מייל חלילה, אם אנחנו מזהים איזה משהו חשוד?
קודם כל, הדבר הכי חשוב שאני מציע לכולנו, זה בתוך ההגדרות של האימייל שלנו, לעשות אימות דו-שלבי. זה יגן על זה שאם מישהו מנסה להיכנס למייל שלנו, אז אנחנו נוכל לדעת מזה, והוא פשוט יפנינו בדרך נוספת. אני לא חושב שצריך להחליף את המיילים, אני חושב שצריך להיות מאוד זהירים. את הסיסמה ואת המיילים. אני אגיד את זה ככה. אם פתחתם מייל שאתם לא בטוחים שהוא היה אמיתי, אם לחצתם על לינק שאתם חושבים שהוא חשוד,
קודם כל להחליף סיסמה.
מיד להחליף סיסמה, ולעשות את האמון התושלמי.
יפה. גיל מסינג, דובר צ'קפוינט, תודה רבה על כל המידע הזה. תודה. אנחנו למעיין ולעדכונים ולפרסמות וחוזרים. עכשיו משהו אחר, ישראל מצטרפת היום למהפכה עולמית, רפורמת שירותי מידע פיננסי, ואנחנו נבקש לשמוע קודם כל מה זה, מעורכת הדין אביטל קרופניק, שהיא סגנית מנהלת מערך שירותי מידע ותשלום ברשות לניירות ערך. אביטל, שלום.
שלום לך.
קודם כל, בקווים כלליים, ככה בכותרת, מה זה בדיוק, מה הרפורמה הזאת?
אז הרפורמה מיועדת בעצם לאפשר לחברות פינטק שיקבלו רישיון מרשות ניירות ערך לקבל גישה למידע פיננסי של לקוחות בהסכמתם ובאישורם המפורש, כדי בעצם לאפשר להם תמונת מצב כוללת בכל החשבונות שהם מנהלים והשירותים הפיננסיים שהם מקבלים ממקומות שונים, ובצורה כזו לשפר את ההתנהלות הפיננסית שלהם, לקבל אפשרות להשוות בין שירותים שונים.
אוקיי, עכשיו, אם אני היום, רובנו מנהלים את החשבונות אונליין, ואנחנו, יש לנו גישה לכל דבר, למה אנחנו צריכים בעצם את הרפורמה הזאת, ואת חברות הפינטק שינהלו עבורנו?
מצוין, אז את צודקת לגמרי שיש לכולנו את הגישה. הבעיה היא שכולנו גם מנהלים הרבה פעמים שירותים ומוצרים פיננסיים בכל מיני מקומות. יש לנו חשבון בנק בבנק אחד, יש כרטיס אשראי מכמה חברות כרטיסי אשראי, יש יכול להיות משכנתה מבנק אחר, ובהמשך גם ניהול תיקי ניירות ערך. ולכן יוצא מצב שבו מאוד מאוד קשה לנו הצרכנים לראות תמונה אחת כוללת של כל המוצרים הפיננסיים שיש לנו. ופה בעצם חברות הפינטק יכולות לסייע לנו. הן בעצם מרכזות עבורנו את כל המידע מכל אותם מקורות, כדי לאפשר לנו את התמונה האחת כוללת וברורה, ועל בסיסה בעצם לנתח ולהציע לנו כל מיני אפשרויות של השוואה ומוצרים פיננסיים.
אז בואי נהיה יותר פרטניות, ניכנס יותר פנימה לעניין הזה. קודם כל, למי זה מיועד? לכולנו, כלומר לפרטיים, לעסקיים, או שזה, את יודעת, מיועד לסקטור מסוים?
אז מעולה, זה מיועד באמת לכולנו. הרפורמה מתחילה עם שירותים ללקוחות פרטיים, שזה אני, את וכל המאזינים של התוכנית, ובהמשך גם מכניסה לחוק גם את העסקים, גם את העסקים הקטנים והבינוניים, וגם את החברות הגדולות שיוכלו ליהנות מאותם שירותים.
איך עובד הדבר הזה? את יכולה להסביר לנו?
כן, אז בעצם חברות פינטק שיקבלו רישיון מאיתנו, הם בעצם יוכלו להציע ללקוחות אפשרות להתחבר אליהם.
מאיתנו זה שוב נחזור, זה הרשות לניירות ערך.
נכון. נכון, אז תודה על ההעברה. אז חברות שיקבלו רישיון מרשות ניירות ערך, יוכלו להציע לצרכנים וללקוחות אפשרות לקבל את שירותיהם, ואז בעצם בהליך זיהוי קל ופשוט גם מול חברת הפינטק וגם מול הבנק או הגוף הפיננסי שבו הם מקבלים שירות, הם יוכלו בעצם לתת הסכמה מפורשת מול אותם גופים, וברגע שיש את ההסכמה המפורשת של הלקוחות, אז אותם חברות פינטק יוכלו למשוך מידע בממשקים מאובטחים שנקראים טכנולוגיית API.
תגידי, ואיך הם ירוויחו מזה? כי אני לא רוצה להיות יותר מדי טכנית, אבל איך אנחנו הרי בוודאי נשלם מן הסתם עמלות, נכון?
אז כאן, מבחינת המודל העסקי, החוק לא מתערב, ואנחנו גם לא באים להתערב במודלים העסקיים. יכולים להיות, כפי שאנחנו רואים גם ממה שקורה בעולם, יכולים להיות כל מיני מודלים. גם חלק מהשירותים יכולים להינתן בחינם ללקוחות, חלק יכולים להינתן בתשלום עבור חברת הפינטק, חלק מחברות הפינטק בעצם יכולות לגבות תמורה מגופים פיננסיים אחרים, שעבור התיווך או עבור קבלת הצעות לכל מיני מוצרים שהם מקשרים בינם לבין הלקוחות.
איך הרשות מחליטה איזו חברת פינטק כן ואיזו לא, ונגיד יש לכם איזשהו לימיט בשלב הראשון, תיתנו ל-X חברות ואחר כך תוסיפו?
לא, אז אין לנו מגבלה. כל חברות הפינטק שרוצות לפעול בתחום מוזמנות לפנות ולגיש בקשת רישיון. בעצם מה שאנחנו בודקים זה, אנחנו בודקים קודם כל את מהימנות הגופים, ואנחנו בודקים את חוות הדעת הטכנולוגיות שהם יצרפו, את דרישות הבטחת המידע ואת ההתאמה הטכנולוגית שלהם, כדי באמת לוודא שהמידע שלנו, הלקוחות, נמצא בידיים מאובטחות וטובות.
בדיוק, אז איך נדע, נכון, הרי יש מלא פרטים אישיים ומידע שהוא מידע רגיש. איך נדע בסופו של דבר שהמידע הזה, שחברת הפינטק יושבת עליו, בודקת אותו, לא זולג לכל מיני גורמים אינטרסנטיים, שאולי לחברת הפינטק יש איתם קשרים כאלה ואחרים?
אוקיי, אז החוק, קודם כל, בא בדיוק בשביל זה, הוא בא להגן בדיוק על הנושא הזה, ולכן הוא באמת א' דורש רישיון, מה שעד עכשיו לא נדרש, וב' באמת מסמיך את רשות ניירות ערך לפקח על החברות האלה, וזה באמת עיקר הפיקוח מבחינת כל נושא הבטחת המידע וניהול הסיכונים. ובנוסף אני רוצה לציין, אנחנו גם מגביל את האפשרות של אותם גופים מבחינת העברת מידע החוצה, הם לא יכולים להעביר את זה לכל גוף שהוא, או לכל שימוש שהוא, אלא רק בהתאם לתנאים שקבועים בחוק, כדי באמת לוודא שהמידע שלנו מאובטח והשימוש בו נעשה רק לצורך מתן שירות ללקוח.
מה עם גורמים חוץ בנקאיים? לא שאלתי אותך.
אז גם הם נכנסים לתמונה, זו שאלה מצוינת. החוק בעצם מאפשר גם לקבל מידע מהם, מחברות אשראי חוץ בנקאיות, לדוגמה חברות ביטוח לגבי הלוואות שהן מציעות, קופות גמל וכדומה, והם ייכנסו לחוק גם בשלב קצת יותר מאוחר, וניתן חברות פינטק יוכלו לשאוב גם מהם מידע.
תגידי בסוף לסיום, מה, למה בעצם אנחנו צריכים את זה? מה זה נותן לנו? חזרנו קצת להתחלה.
צופים, כן, אז אנחנו צופים שחברות פינטק האלה יוכלו בעצם לסייע גם בהתנהלות פיננסית נכונה יותר ונבונה יותר של כולנו הצרכנים, גם פרטיים וגם תאגידים, כמו שהסברנו קודם, ובהמשך יעודדו בעצם תחרות בשוק הזה, כי הם בעצם יאפשרו לנו הלקוחות לראות איפה הכי משתלם לנו לנהל את החשבון עובר ושב, לקבל הלוואה, לקחת חיסכון, איפה כדאי לנו לעשות את כל הדברים האלו, ובאופן הזה בעצם גם יוזילו עלויות וגם יעודדו את התחרות על לב הצרכן.
אוקיי, רק לסיום תגידי לי איפה מוצאים את החברות האלה, אם אני רוצה נגיד, מה אני צריכה לעשות?
אז עד כה באמת הכל יפורסם באתר רשות ניירות ערך, קיבלנו כבר בימים האחרונים ממש לקראת כניסתו לתוקף של החוק היום, קיבלנו כבר בקשות רישיון, ויש הכל יפורסם באתר, ויהיה מסודר.
גוגל, הרשות לניירות ערך, ותמצאו מה שאתם רוצים, אם אתם רוצים. עורכת הדין אביטל קרופניק, הרשות לניירות ערך, תודה רבה.
תודה רבה לך.
שלום, שלום, להתראות. פרסומות. משהו שצריך לעודד אותנו, והגיע הזמן שזה קורה, קרן נאמנות שעוקבת אחרי מדד אינדקס ישראל, הנהגה נשית, ככה קוראים לזה. זה מדד שיש בו 34 חברות, שימו לב, שיעור הנשים בדירקטוריונים שם הוא משמעותי, למעלה מ-35%, יותר משליש, והרעיון בגדול הוא שהגיוון המגדרי מאפשר ראייה יותר רחבה, שגם משפיעה על ביצועי המניות, לדוגמה, ב-36 החודשים האחרונים, רשם המדד הזה, אינדקס ישראל, הנהגה נשית, עלייה מרשימה של למעלה מ-77% ביחס לתשואה של 38% שהניב מדד תל אביב 125, למשל. הגיע הזמן, אלה אלקלה, יושבת ראש IBI קרנות נאמנות, שלום אלה.
שלום ענת.
טוב שזה קורה. למה אתם החלטתם להשקיע במוצר הזה, ומה המוצר שלכם בעצם?
המוצר שלנו זה קרן מחקה מדד. אין בעצם, אין פה שום חוכמה במוצר שלנו, כל החוכמה נמצאת במדד. והרעיון בעצם במדד נולד בעקבות הפורום 35 פלוס שהשיקה הרשות לניירות ערך, שבעצם מפרסמת את שיעור הנשים בדירקטוריונים של החברות הסחירות. והרעיון שעומד מאחורי כל הפורום הזה ואחריו האינדקס, זה שבעצם יש גם מחקר, אבל גם קונספטואלית מאוד קל לנו להבין, שכשנשים מפסיקות להיות מיעוט, אז הן מתחילות להשפיע על התרבות הארגונית. והשינוי בתרבות הארגונית הוא כזה שיש מחקרים שמקים זה בגופים אחרים, שמעידים שמוביל ליותר לתוצאות פיננסיות יותר טובות. למה זה קורה?
כן.
כי תחשבי על ארגונים שהם מאוד הומוגנים, אז יש בהם חשיבה קבוצתית, ואין בהם חדשנות, והאינטואיציות של כולם אותו דבר. ברגע שהקבוצה משתנה, ויש קבוצה שהיא גם מגוונת, עם גיוון והכלה, נקרא לזה ככה, אז בעצם הגדרתית, אנחנו יותר קשובים, יותר פתוחים, מאפשרים לה יותר אנשים לדבר, יותר חדשנות, פחות תחרותיות, פחות אגו בחדר ופחות קונצנזוס.
אז זהו, אז מעבר לזה שאת יושבת ראש IBI, קרנות נאמנות, את גם יושבת ראש שדולת אנשים, אז נכון. כמה באמת, בדיוק, שזה באמת מה שחשוב, ואנחנו כתיאת מובילות דעה, ובטח אתם שמנהלים הרבה מאוד כספים, ורואות את הנשים בעבודה, בדירקטוריונים וכולי, כמה השפעה יש לעובדה, לעצם העובדה, שאת, יושבת ראש השדולה, הובלת למנף מין סוג של קרן כזאת?
ימים יגידו. תדעת, יש פה שני דברים שצריכים לקרות.
תראי, מה זה ימים יגידו? ימים יגידו והימים עכשיו לא טובים, כלומר זה לקחת חתיכת אומץ דווקא בימים כאלה.
אפשר להגדיר את זה ככה, ואפשר להגדיר שאנחנו נכנסות בסל, כאילו במחיר מופחת, משהו שעלה 100, אנחנו קונות ב-80, לא? כן. אז אפשר להסתכל על זה גם ככה.
נכון.
אבל בשורה התחתונה אני חושבת שזה, שאת, כולנו פועלים לזה שיהיה יותר גיוון ושיהיה יותר שוויון. אבל אם יהיה תוצאות כלכליות שמעידות שבאמת יש פה ערך כלכלי, אז התמריצים לעשות את זה יותר מהר ויותר בעוצמה יהיו שם.
כן, מה שנקרא הגיע הזמן, בכלל, ככה, באופן כללי. נכון, ושאלה אחרונה, עד, זה קורה מחר, כלומר, הקרן מחר.
הקרן, ממחר הציבור יכולה לקנות ולמכור אותה, היא תתחיל להיסחר, אבל תיאת, ייקח זמן עד שנראה את התוצאות שלה.
טוב, יש עוד הרבה מה לדבר, ובאמת נעקוב ונראה מה קורה לקרן הזאת, ועל אילו חברות אנחנו מדברים. אלה אלקלה, יושבת ראש ה-IBI קרנות נאמנות, יושבת ראש שדולת הנשים, תודה רבה אלה.
תודה לכם.
שלום, שלום. פרסומות, בורסה תכף, עוד בורסה, וחותמים. טוב, עוד יום ככה ככה, נועם רוקח, סמנכ"ל השקעות, אנליסט, אלה נועם.
אלה ננת.
מה נשמע אצלנו?
טוב, השווקים נסים להתייצב אחרי יום קשה אתמול, אתמול ובשלושה ימים האחרונים באופן כללי, שלושת ימי המסחר האחרונים. מדד תל אביב 35 עולה כרגע כ-0.9%, מדד תל אביב 90 עשירית. בשווקים הגלובליים ירידות קלות באירופה של כעשירית אחוז, והשוק האמריקאי, ה-S&P, אחרי ירידה של כמעט 4% אמש, עולה עכשיו 0.2%, והנסדק סביב ה-0.
למה מחכים בארצות הברית להחלטה של הפד?
כן, מחר יש החלטה של הריבית, אם דובר לפני שבוע על עלה של מחצית האחוז, עכשיו השווקים כבר מתחילים תמחר 0.75, ובכלל יש עלייה ממש בציפיות לריבית, עד כדי כך ששוק יגרות החוב כבר מתחיל לתמחר שבתוך שנה נגיע לריבית דולרית של 3.5% אפילו. זאת אומרת, הפאניקה של האינפלציה שלא שוכחת, הקשנית הזו, מביאה לעלייה בתחזיות לקצב העלאות ריבית, ואם פעם היו מעלים ריבית ברבע, אז עכשיו, עכשיו חצי זה נהיה, זה במנות של חצי, ואולי אפילו 0.75, זה באמת העלאות חדות. הדבר היחיד שאפשר ככה להגיד, שגם הבנקים המרכזיים יחכו לראות את ההשלכות של העלאת הריבית על האינפלציה, ולכן יהיו גם זהירים לעלות את הכל נורא מהר ומיד עכשיו, כי יכול להיות שההתקררות של הכלכלה תגיע תוך כמה חודשים בגלל אותה ריבית, בין היתר. אבל הדברים הגלובליים גם לא נותנים שקט כרגע. הנפט ממשיך לעלות עוד 1.5% ל-$123.
נכון. אצלנו מחר לקראת המדד, למה מצפים?
מצפים למדד חודש, מחר יתפרסם מדד בגין חודש מאי, הוא צפוי להיות 0.8. אנחנו לא בסביבה האמריקאית, כן, זאת אומרת, האינפלציה בישראל כרגע היא 4% בערך, זה הקצב המייצג שלה, כשהאמריקאית והאירופאיות באזור ה-8%.
כן, אנחנו במצב הרבה יותר טוב בכלל, כלומר, גם מבחינת עליית מחירים, והכל צריך לציין את זה, זה לא טריוויאלי.
זה נכון. זה נכון, והרבה מזה גם בגלל שמחירי האנרגיה כאן קבועים בחוזים ארוכים, גם בגלל הגז וכולי, זה גם ככה, אז אנחנו לא מייבים את כל עליית מחירי האנרגיה הזו, ובגזרת המלחמה עם השפעה על נפט וזה, כרגע אין חדש, אני לא מומחה לגיאופוליטיקה, אבל אני לא אתפלא אם המלחמה הזו מתחילה להיות כואבת למערב, בגלל הריביות, בגלל
זה לא עניין, מסתכלים על המספרים ורואים את זה, זה הסיפור. נועם רוקח, סמנכ"ל השקעות אנליסט. תודה רבה, נועם.
תודה, ענה.
שלום, שלום. אנחנו סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו מעיין לויטין, בדיגיטל עדן בנרי, שני רומנו ורון שהין, בן כספית, אריה אלדן, שלום חברים.
שלום, ענת.
שלום, שלום. טוב, עדיין אדום, הכל אדום, מופסדים מיליונים.
יהיה בסדר.
החדשות הן שמלחמה זה דבר לא טוב.
זה לא רק המלחמה, אבל הכלכלה שלנו... טפו טפו, יחסית, הרבה יותר בסדר, מנוהלת בסדר.
חודשים לא הצצתי בתיק ההשקעות שלי, ואני כוון לעשות את זה.
לא צריך.
ענת, תודה, וטוב, זה שהגענו, שארי הגיע למסקנה שמלחמה זה לא טוב, והיה שווה הכל. אנחנו מתחילים, ארי, מתחילים.